ייזכר בעוד משהו שחסר, נוסיף אחר כך. שלום לכם, אנחנו רוצים ללמוד היום שני פרקים מאוד מיוחדים, שעוסקים בתקופת דבורה הנביאה וברק בן אבינועם. וכפי שכבר הזכרנו, הגלגל של ספר שופטים משמש כבסיס לכל ההתרחשויות, וראינו שכבר שופטים קודמים שפעלו והדפו את האויבים שצצו לישראל, וכל אויב כזה צץ בעקבות מעשיהם הלא טובים של ישראל, הם הכוח המניע של התהליכים. וכך אנחנו קוראים בפרק ד' בפסוק א', ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בני השם, ואהוד, שהיה הדמות המוכרת בפרק הקודם, מת, וההשפעה שלו גם נמוגה, ובאיזשהו מקום עם ישראל שוב חובר אל הנורמות של כנען, של העבודה הזרה. בבקשה? מה? כן, אבל כנראה שהיה משהו, בכל אופן, התהודה הגיעה של האירועים, הגיעה, השפיעה, יתרה איזה משהו. זה נכון שהאירועים לא התרחשו בכל המרחבים, אבל בכל אופן, האירועים עשו את שלהם, אירוע כזה כמו מבצע אהוד בן גירה, עשה רושם והדהד. נכון שההתרחשות הייתה בתחום הגיאוגרפי של אזור בנימין, אזור יריחו וכולי, אבל האירועים הדהם הגיעו גם למקומות רחוקים יותר. בכל מכן, התוצאה היא שהמעשים השליליים הללו הביאו לכך שבה נישה, וימכרם השם ביד יבין מלך כנען אשר מלך בחצור, ושר צבאו סיסרא, והוא גם המלך וגם שר הצבא יושב בחרושת הגויים. עוד פסוק קצר קטן אחד, ואז ננתן איזה רקע על דע את האויב. ויצעקו לישראל אל השם, כי 900 רכב ברזלו, והוא לחת את ישראל בחוזקה 20 שנה. ומוריי ורבותיי, במשך 20 שנה האויב הכנעני יצר מצוקה וקושי שהביא לאותה צעקה. עכשיו בואו ננסה להבין מה משמעות המקומות הנזכרים פה, ואיזה אופי לחץ האויב את ישראל, ומה הנתון של 900 רכב ברזל, שזאת עוצמה משמעותית, הייתה סיוע בידו כדי ליצור את המציאות הזו. והדברים מתחילים בעובדה שאזור עמק ישראל הוא אזור שיוצר חיץ בין שבטי הצפון לשבטי המרכז. העמקים, כפי שכבר הזכרנו גם בספר יהושע, כולל עמק ישראל, לא היו בשליטה הישראלית, וכבר אז ציינו שרכב הברזל שהיה ביד הכנענים נתן להם יתרון שמנע מישראלים להשתלט על אזורים שבהם רכב הברזל היה יעיל. והמקומות הם אזורים מישוריים, אם זה שפלת החוף, אם זה אזור העמקים, בעיקר בצפון, והדברים הללו בעצם יצרו מצב שהאזורים הללו נשארו נשלטים בידי נוחרים, במקרה שלנו יבין מלך כנען אשר מלך בחצור. אנחנו זוכרים שחצור הייתה המנהיגה של ברית מלכי הצפון, גם שם המלך היה יבין, אבל זה לא אותו מלך, כי עברו כמה וכמה שנים טובות מימי יהושע והחלק הראשון של יהושע, כשהוא היכה במסגרת המלחמות את האויבים, אלא שזהו שם שושלתי, כמו שאבימלך הוא שם שושלתי במלכי פלישתים, וכשם שפרעו הוא שם שושלתי במלכי מצרים, גם יבין היה שם שושלתי של מלכי כנען. והמלך שהוכה בימי יהושע באמת היה בחצור, וחצור הייתה, כפי שהסברתי לכם בזמנו בספר יהושע, על הציר המרכזי של כביש 90, כביש אורקי מרכזי, שמחבר אותנו מאילת עד היום מטולה, והוא הלך אז גם צפונה לכיוון בקעת הלבנון, וזאת עיר ששלטה על הציר החשוב הזה. כיוון שהכנענים שלטו בעמקים הצפוניים, אזור בקעת החולה, אזור בקעת כינרות, עמק ישראל, אל תשכחו שעמק ישראל הוא חלק מצבאי חשוב מאוד של צירים שהולכים
לכל הכיוונים, בין אם זה תנועה לכיוון דרך ציר החוף לכיוון לבנון, אם זה לאורך ציר החוף לכיוון מצרים, אם זה לעבר הירדן. זהו ציר חשוב לתנועה, לסחר, לכל מה שקרוב בכך. מלבד העובדה שעמק ישראל עצמו הוא אזור מאוד פורה, משופע במים, קרקע פוריה, והדברים נכונים עד היום. וכיוון שכך, במקומות הללו הכנענים נאחזו בעוצמה רבה, והיה קשה להוציא אותם משם. נכון שאת חצור כבש יהושע, ואת יהושע שרף את חצור, כי היא הייתה ראש כל הממלכות, כחלק מתהליך האנישה. ולפי העדות הארכיאולוגית שיש בידינו מן החפירה, והיו הרבה חפירות לאורך שנים רבות בחצור, אנחנו יודעים שחצור נותרה חרבה עד ימי שלמה, אחרי שהיא נכבשה בימי יהושע. ואם כך, מה המשמעות אשר מלך בחצור? כנראה, והוא יושב בחרושת הגויים. תכף תראו, אני אסביר לכם מה העניינה של חרושת הגויים שנמצאת פה דווקא. בכל אופן, העיר חצור שהייתה בירת המרחב הכנעני, חרבה בימי יהושע. אבל זכר לימים הטובים של פעם, ולמרות שהעיר הייתה חרבה ולא נבנתה, היו עושים טקסי הכתרה שם. יש איזה משהו, כמו שהיום יש זוגות שרוצים ככה, להינשא נוכח הר הבית, ביטוי. אני מכיר אנשים שעושים את החופה באיזה מקום שצופה, כמו למשל גג ישיבת הכותל, אבל את הסעודה וכולי, זה לא מקום על הגג לעשות שם לכולם, אז את הטקס של החופה הם עושים שם, ואחר כך הם נוסעים עם אוטובוסים לאיזה אולם בתוך ירושלים וכולי. זאת אומרת, יש עניין הרבה פעמים לעשות איזה אירוע טקסי. אנחנו יודעים שחומש למשל שחרבה בגירוש שהיה, אז יש אנשים שקשורים למקום ועשו שם בריתות לתינוקות, עשו שם כל מיני אירועים. עכשיו, למרות ששם זה מקום שהתשתית היא קשה, אבל טקס ככה סמלי עושים כדי לבטא את ההמשכיות, והחיים המלאים, הזורמים והשוטפים מתנהלים במקום אחר. גם מר יבין מלך כנען, יש לו נוסטלגיה לחצור, והוא הוכתר והומלך בחצור, אבל הוא יחד עם שר צבאו יושב בחרושת הגויים. איך נמצאת חרושת הגויים? חרושת הגויים יש לה כמה הצעות, אבל באזור שצריך להיות, אני חושב שהוא באזור שנמצא במעבר מעמק ישראל לעמק זבולון, ליד מקום שנקרא היום שער העמקים, קיבוץ שנמצא לרגלי טבעון, והוא נקרא שער העמקים כי זה מקום שאפשר, אם אתה נע מערבה אתה נוסע לעמק זבולון, אם אתה נע מזרחה אתה נוסע, או יותר ככה צפונית מזרחית, אז אתה נוסע לכיוון עמק ישראל. וזה מקום צר שמצד אחד הכרמל ממש קוצה מעליו, הנה פה זה אוספיה מי שמכיר, ופה ממול זה הרי הגליל התחתון, הגבעות של הגליל התחתון, אזור טבעון, אזור רכסים, כפר חסידים. דיינו במקום הצר הזה, שהוא מקום שרכב הברזל יכול לנסוע, ואני מזכיר לכם שוב, רכב ברזל לא נוסע באזור הררי, בטח לא על הכרמל שפתאום ככה עולה מעל העמק שם לגובה של מגובה של 100 לגובה של 500, וזה הרכב ברזל לא יכול לנסוע שם, זה מציאות בלתי אפשרית. ולכן רכב הברזל צריך, אם הוא רוצה לבטא את שליטתו על המרחבים של העמקים וכולי, הוא צריך לנסוע חופשי. אם יש נקודה שבה יכולים הישראלים לנתק את הכנענים, זה המקום הצר הזה. כי במקומות אחרים המרחק בין האזור ההררי מצד אחד לצד שני, ובאזורים ההררים גרים שבטי ישראל, שם המרחקים גדולים. מעידך במקום הצר יש אפשרות לחתוך, זה מה שקוראים המותניים הצרות של המדינה הכנענית או של מרחב השליטה הכנענית, זה מקום שאפשר לחתוך אותו, ולכן שם הם יקמו את המרכז החירום שלהם הצבאי, כאן בבסיס הזה, כאן באזור הזה, ושם הוא מחזיק מרחב של 900
רכב ברזל. אז יש שם אגרוף פלדה שבאמצעותו הם מוציאים סיורים ושולטים במרחב של עמק ישראל, אבל הם מחזיקים את עיקר הכוח במקום המסוכן והבעייתי ביותר, שאם יבואו לתקוף אותם יש להם שם מענה משמעותי. וזאת הסיבה מדוע הם העתיקו את מקומם מחצור שחרבה לעבר חרושת הגויים, מקום שהוא אסטרטגי מאוד מבחינתה. עכשיו, כיוון שכך, הכתוב מספר לנו שאלה נתוני הפתיחה, ובני ישראל צועקים למה? כי המרכבות הללו של הכנענים עושים פטרולים, והם יוצרים שליטה וחיץ בין השבטים שנמצאים בצפון, אם זה זבולון ואם זה יששכר ואם זה נפתלי ואם זה אשר, ובין השבטים שנמצאים בדרום יותר, במרכז. וזה בעצם יוצר פילוג או ריחוק וניתוק בין שבטי ישראל הצפוניים לבין השבטים במרכז. והרצון או התפקיד של ישראל זה לנסות ליצור מצב שהם ירחיקו אותם ויאפשרו את החיץ הזה לסלק אותו, שהוא לא יוכל לפעול. אנחנו מכירים מתוך שירת דבורה בהמשך, הכתוב מספר לנו מה הייתה הבעיה, שפה הכתוב אומר את זה בצורה עמומה בלבד. בפרק ה' בפסוק ו' כתוב לנו בפירוש, בפרק ה' בפסוק ו', בימי שמגר בן ענת, בימי יעל, חדלו אורחות. אורחות הם שיירות, והולכי נתיבות, הולכי דרכים, ילכו אורחות הכלכלות. קוראים לזה היום כביש עוקף. כן, כביש עוקף רמלה, כביש עוקף חוסן, כביש עוקף חברון, עוקפים. כי לא רוצים לנסוע במקומות שנחשבים מסוכנים, אז עושים דרכי תנועה שעוקפים את האזורים שבהם עושים בעיות לתנועה של אזרחים כאלה או אחרים. אז גם פה הם אי אפשר היו, וחדלו פרזון בישראל, היינו ערים פרוזות, ערים ללא מבוצרות, פסקו, כי המתקפות של הכנענים היו כל כך גדולות שהם ישבו רק במקומות מבוצרים. במילים אחרות, מה שהכתוב מספר לנו בצירוף הנתונים של פרק ד' ופרק ה', יש לנו פה מצב של מתח ביטחוני, מציאות שמונעת בעד העם לנוע חופשי ולהתחבר בין השבטים הצפונים לשבטים במרכז. זאת מציאות לאומית לא טובה. זה לא סוף העולם, אבל זה בהחלט לא משהו נעים, לא משהו נוח, ו... זה יוצר מצוקה. אני מתאר לעצמי שהם גם גנבו ובזזו ומה שבא, איך אומרים, על הדרך. זה לא סיפור מסובך מדי. וכיוון שכך, אנחנו שומעים שהקדוש ברוך הוא ששומע את זעקתם של ישראל באמצעות דבורה הנביאה, וזה משהו שהוא לא שגרתי בתקופה הזאת, כי כבר דיברנו על כך שבעת הזו אין נבואה מצויה, אבל פה הייתה נביאה, לא רק נבואה אלא נביאה, שהיא גם לא מציאות שגרתית. ודבורה אישה נביאה, אשת לפידות, שכנראה היה אדם חשוב, היא שופטה את ישראל בעת ההיא, והיא יושבת תחת תומר דבורה. כמובן שהשם שלה תומר נקרא על שמה, ולא היא התיישבה מתחתיו, כי זה היה תומר דבורה, כן? והיא יושבת תחת תומר דבורה, בין הרמה ובין בית אל באר אפרים. ויעלו האלה בני ישראל למשפט. המקום הזה נמצא פחות או יותר בתפר שבין בנימין לבין אפרים, ואפשר להגיד פה, כן, נעשה, כן, את בצל את התומר הזה, כן, פה עם ה... ככה בקירה, היא יושבת פה. זה חשוב בשביל להבין בהמשך כמה פרטים של האירועים. בכל אופן, הכתוב מספר לנו שהשם נגלה אליה, כפי שעוד מעט נראה, ושולח אותה ללכת לקדש נפתלי. ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי. הוא כנראה איש עם פוטנציאל של מנהיגות צבאית, והוא גר בקדש נפתלי שנמצאת ליד חצור. דהיינו באזור תחום שבט נפתלי, כן? בצפון. ותומר אליו ולא ציווה השם אלוהי ישראל, לך ומשכת בהר תבור, ולקחת עמך 10,000 איש מבני נפתלי ומבני זבולון. אז קודם כל נבין פרט פרט. קודם כל, כפי שכבר אמרנו, שהבחור מקדש נפתלי. קדש נפתלי נמצאת סמוך לחצור. חצור היא עיר שהישראלים החריבו. כיוון שכך הכנענים שהוקו בימי יהושע רואים בישראלים שהחריבו להם את העיר אויב שצריך להציק לו, ולכן האנשים שגרים במרחב שקרוב לחצור סובלים מהכנענים. וכבר דיברנו על זה גם בשיעורים הקודמים ונחזור לזה לאורך כל ספר שופטים, שתמיד המושיע יקום ממרחב גיאוגרפי שבו האויבים מציקים לישראל. וכיוון שחצור היא אזור שהכנענים חשים מוקים, וכיוון שהם רצו לגמול לישראלים שפגעו בהם במטבע זו, אז הם פגעו בישראלים בקרבת מקום, ולכן אכתיבי הוא שאותו ברק בן אבינועם שחש את זרועם של הכנענים יותר ממקום אחר ירצה ויהיה אכפת לו לעשות מעשה. והיא אכן מופיעה אצלו ואומרת לו, ותאמר אליו הלא ציווה השם אלוהי ישראל. זאת אומרת, היא מביאה דברים כנביאה לשם אלוהי ישראל, ודרך מינויו...
הוא לא עושה את זה מעצמו, הוא עושה את זה בגלל דבור.
נכון, נכון. וזה בעצם מביא לנו סוג חדש של מנהיג שמגיע לתקופת השופטים, שלא הוקם מעצמו, אלא יש פה מינוי אלוקי. כן, עוד נראה כן זה בהמשך אצל שמשון למשל. בכל מקרה יש פה מצב שעל פי השם הוא, עכשיו, לאיפה היא שולחת אותו? לך ומשכת בהר תבור. הר תבור אמור להיות שטח הריכוז של הכוחות הישראלים שנערכים להקות את הכנענים. שימו לב, הר תבור כפי שציירתי אותו הוא בולט בצורתו הכיפתית באמצע העמק, ובאיזשהו מקום הוא מקום שקל להתרכז בו, כי אין להם נקודות ציון במפות, ואי אפשר להגיד להם, טוב, אני רוצה שכל הלוחמים יגיעו לנקודת ריכוז בנון צדיק כזה וכזה. מה שכן אפשר להגיד להם, ללכת להר. סתם הר, אתם יודעים, הערים דומים, לך תדע איזה, אבל בהר תבור אי אפשר להתבל. זה הר בודד באמצע השטח, מקום שאי אפשר להתבלבל בו. אין עוד הר תבור שכמותו, אין עוד הר סמוך. אתה אומר על איזה הר בתוך שרשרת הרים, אז חלק מהחבר'ה התבלבלו והתברברו בנקודת ההגעה. פה אין מצב, כולם ידעו להגיע להר תבור. למה חשוב לרכז את הכוחות בהר תבור? כי בהר תבור, או בהר בכלל, כי רכב הברזל הכנעני לא מסוגל לטפס להר. עד היום, מי שרוצה לטפס לראש הר תבור, לא יכול עם אוטובוס, כי הדרך שמתפתלת מן הכפר, ככה די בהתחלת המסלול שמטפס... כן, צריך מיניבוס או משהו כזה. יש קושי לטפס שם, אפילו היום עם דרך סלולה וכולי, עם אספלט. אז בעולם העתיק עם מרכבות ברזל שתטפס על ג'אבל ריק יחסית, זה ודאי בעיה. ולכן מקום התכנסות טוב לכוחות שיהיו מוגנים ממתקפת רכב ברזל, זה הר. והר תבור עם השיפועים שלו, הוא עושה את העבודה. אז זה נקודה נוספת. נקודה שלישית, שימו לב, הר תבור נמצא במקום שמצד אחד נמצא בלב העמק, והוא צופה על המרחבים של הצבא הכנעני שנע בעמק הזה. מצד שני, הוא קרוב יחסית לרכס ערי נצרת. ורכס ערי נצרת נמצא ממש שם, יש שם ביקה שנקראת עד היום ביקת כסולות, אקסל שמה ביקת כסולות, ובביקה הזאת שנמצאת ממש סמוך להר תבור, אם אתה יורד מהר תבור וחוצה את הביקה ומטפס על הרכס ממולטה בערי נצרת, אם תסתכלו טוב, ערי נצרת, אם אתה הולך איתם לאורך ערי נצרת, דיינו את אזור נצרת, מגדל העמק, אתה גולש לטבעון ואתה מגיע בסופו של דבר לאיפה? לחרושת הגויים. זאת אומרת, התוכנית האסטרטגית היא שהכוחות הישראלים יתרכזו במקום ברור ובולט ומוגן הר תבור, משם הם יעברו לרכס ערי נצרת כשהם יתקבצו ויתארגנו, ואז על הרכס הררי אין לכנענים אפשרות לעשות להם כלום, כי הרכב ברזל מוגבל באזור הררי, ואז הם יגיעו קרוב עד האזור של קריית טבעון של היום, ויגלשו ויתנפלו על אותו מחנה, על אותו בסיס של חרושת הגויים. עוד שנייה. ואז העסק נהיה, זאת יכולה להיות הכיוון האסטרטגי, כי בכל אופן המלחמה צריכה להתנהל עם איזה היגיון צבאי, כן? ולא ייווצר פה מצב שכמו קריאת ים סוף, שהמצרים עם רכב הברזל שלהם יפלו פנימה והים יבלע אותם. צריך איזשהו היגיון שיאפשר פעילות טקטית צבאית. עוד משפט אחד לפני שאני שומע את ההערה שלך, לסיים את העניין. מי הם 10,000 האיש הראשונים? בסופו של יום הגיעו 40,000, כך עולה מתוך שירת דבורה בפרק ה'. אנחנו מוצאים בפסוק פרק ה', פסוק 40,000 בישראל, בפסוק ח', כתוב שם ב-40,000 בישראל. אז בסופו של דבר הגיעו 40,000 לוחמים, תכף נראה בדיוק מאיפה הם הגיעו, אבל הבסיס לכוחות המגויסים היו 10,000 איש שהגיעו משני שבטים. השבט האחד הוא שבט נפתלי, והשבט השני הוא שבט זבולון. שוב מבט קטן על המפה הסכמטית שעשיתי בלוח, יסביר לכם את ההיגיון. על ברק בן אבינועם שהוא מנפתלי כבר הסברתי קודם, וההיגיון של הסמיכות לחצור שבגללה ברק בן אבינועם יגיע, גם שבט זבולון שהוא שבט נפתלי, כן, כולו סובל ברמה כזאת או אחרת מהם, ולכן יש לו מוטיבציה להתגייס. אותו דבר קורה גם עם בני זבולון. שימו לב שהשבט השכן לחרוש את הגויים, לפחות מצד אחד, הוא שבט זבולון. וכיוון שכך הם מכירים את נחת זרועם של הכנענים השכנים שמצירים להם, ולכן המוטיבציה בקרבם להתגייס גדולה יותר. וזאת הסיבה מדוע שני השפטים הללו מביאים את כוחות הבסיס לטובת הקרב המתארגן כנגד יבין מלך כנען. כן, בבקשה.
יש עוד יותר מבין לעלות על הרמוטרציה ש...
נכון. זאת אומרת, כי כשאתה יוצא מתחום העמק, בעמק אפשר לראות למרחוק, אם יש ריכוז גדול של עשרות אלפי אנשים, קל לראות אותם גם מרחוק, וזה קטם בולט בשטח. אבל כשאתה נע בין רכסי הערים למעלה בערי נצרת, אז אתה באמת אי אפשר לזהות אותך. אתה יכול לעבור במקום שנקרא במושגים שלנו שטח מת שלא נצפה, ואפשר ללכת בשטח הזה והתנועה באמת הופכת להיות נסתרת. כן, בבקשה.
נכנסים בערי נצרת או בהר תבור?
הכינוס הוא בהר תבור, אבל הר תבור כפי שהסברתי קודם סמוך לערי נצרת, נקודת הריכוז תהיה שם, אבל הם לא אמורים להישאר שם. זה נקודת ריכוז אורפית בגלל הבהירות של המקום וכולי, אבל כשהכוחות יתארגנו הם לא יישארו שם, כי מזה שהם יישארו שם לא ייפגשו עם כוחות יבין מלך כנען, שהוא 900 רכב שלו הם בחצור בחרושת הגויים. אז כדי להגיע משם לחרושת הגויים, זאת הדרך שאפשר לעשות. נכון שבסוף קרה משהו אחר, אבל כשאתה מתכנן את הדברים אתה לא יכול לדעת איך הדברים יתפתחו. כמובן כשהדברים יתפתחו כפי שעוד מעט נראה, אז יצטרכו להתאים את התוכניות להתפתחויות שנוצרות בשדה המערכה. אבל אם אתה שואל מראש, יש היגיון במיקום של נקודת הכינוס, ומה יעשו משם? לא מספיק להתכנס במקום ידוע, צריך להמשיך הלאה. אז אני חושב שההמשך הלאה נעוץ בסיבות שהעלינו פה, לנוע דרך הרי נצרת עד למקום שקוראים לו חרושת הגויים, ושם לתקוף אותם. בבקשה.
חרושת הגויים זה לרגלי
הרי נצרת? חרושת הגויים זה לרגלי טבעון. יש פה שרשרת, כן? זה נצרת, מגדל העמק, שם רמת תשעי, אתה מגיע לטבעון ואז אתה גולש ישר למקום שלו. כן, בבקשה.
אבל אם חרושת הגויים נמצאים במקום כל כך מסוכן, שלומר, עם סיכויי תקיפה כל כך גויים, למה המלך נמצא שם?
הסברתי קודם, כיוון שזה מקום כל כך רגיש, והמקום הכי צר מבחינת המרחק בין הכרמל להרי הגליל התחתון, אז אתה באיזשהו מקום כזה חייב להקים את הפיקוד הבכיר, את העוצמה הגדולה, כדי למנוע את אופציית החיתוך של הדברים האלה.
דווקא בגלל זה אני אשים שם איזה מחנה צבאי גדול, אבל אתם אין, אני אשים
תראה, המלך הוא המפקד הצבאי העליון. זה לא כמו היום שאתה יכול לשבת באיזה בונקר בקריה בתל אביב, בבור, ומשם עם מכשירי קשר לשלוט על כל מרחבי המערכה במזרח התיכון. אלא אתה חייב להיות בשטח, והמפקד העליון זה המלך, והמלך נמצא בשטח, והוא נמצא תמיד מוביל מלחמה, כך גם נראה בהמשך. תראה, כשלא נמצא מלחמה, ההנחה היא שאף אחד לא יעשה לך בעיה. והבעיה היא שהמעבר יכול להיות מהיר, ולכן חשוב שהמלך יהיה במקום האסטרטגי. זה תפקידו של המלך, ויצא לפנינו ונלחם את מלחמותינו. כן. כן, אז אני אומר שוב, ברגע שיש שם אגרוף פלדה גדול, זה גם מאבטח גם את המלך. אבל אני אומר, מעבר לזה, הצורך למקם שם כוח חזק, כי זה מקום רגיש אסטרטגית, ולכן שם אני מכניס אגרוף חזק של ברזל כדי למנוע את התוכניות האפשריות מצד האויב. מוריי ורבותיי, אנחנו הבנו את הפסוקים ושמות המקומות עד פרק ד' בפסוק ו', ועכשיו התוכנית כפי שדבורה מציגה אותה בשם השם לפני ברק בן אבינו. ומחשכתי אליך אל נחל קישון את סיסרא שר צבא יבין ואת רכבו ואת המונו ונתתיו בידיך. ובכן, היא אומרת לו שהקדוש ברוך הוא מבטיח שהוא יגרום לצבא יבין מלך כנען עם רכב הברזל לצאת מחרושת הגויים. ואתם רואים שנחל קישון עובר גם בסמוך לחרושת הגויים, והוא מתחיל בעצם לנקז את כל עמק ישראל המערבי מאזור הגלבוע דרך אזור רמות מנשה, בקיצור די קרוב אפילו לאזור של הר תבור. הוא עובר לא רחוק מגבעת המורה, זאת אומרת זה לא ממש אפיק הנחל, אפיק הנחל הופך להיות נחל עוצמתי כשהוא מתקרב יותר לכיוון אזור הכרמל, אבל השטח ניקוז, אגן הניקוז שלו הוא גדול וכולל את כל המרחבים הללו. והקדוש ברוך הוא אומר לדבורה, תגידי לאותו ברק בן אבינועם שאני אגרום לכך שסיסרא יבוא אליך. איך בדיוק זה יהיה ומתי ומה המשמעות ואיך הדברים יתפתחו, האמירה היא כללית ודורשת אמונה, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר למשה לפני שעם ישראל נתקע מהמצרים, שאתם, אני אגרום לכך שאני אכביד את לב פרעה, הוא יצא אליכם ואני יפיל אותו. איך? הוא לא יודע בדיוק. הראיה שכאשר המצרים מאחור וישראל נכנסים לחרדה, ואז משה מתחיל להתפלל, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה תצעק אליי? מה לעשות? הרם את מתך ותקה את הים והים יבקע ובני ישראל יעברו והכל והמצרים ילכו אחריהם וילחדו בו. אז שוב, משה יודע באופן כללי שהשם ילחם לכם ואתם תחרישון, אבל איך זה יקרום אור וגידים במציאות הוא לא יודע. ולכן כשהעם צועק הוא אומר אל תדאגו, יהיה בסדר, אשר ראיתם את מצרים לא תוסיפים להיותם עוד עד עולם. אבל איך זה יקרה? בסדר, הבנו את הפרינציפ, אבל היה מקדימה, המצרים מאחורה, טוב, מה עושים עכשיו? ואז גם משה לא יודע, כי הוא לא קיבל הסבר מה הולך לקרות, ואז הוא צועק לו, מה אתה צועק, מה הקטע? תתקדם, מה להתקדם, לאן להתקדם? תן מכה לים, יהיה בסדר, סע, מה אתה דואג? אבל אני אומר גם פה אותו דבר, אני אביא אותם, איך בדיוק? אתה תראה כבר אחר כך, זה דברים שהוא לא אומר מראש. ואכן, ברק חושש. והוא אומר לו, תראי, אם תבוא איתי טוב, אני הולך, אם לא. ואת לו, תשמע, זה לא יפה שאישה תובל את הכוח, זה לא כבוד גדול למצבי שאיזה קצינה תנהל את הקרב במקומו. טוב, הוא איננו מוכן ללכת בלעדיה, והיא הולכת איתו. ואז בפסוק י' הוא תופס ביטחון, ויזק ברק את זבולון ואת נפתלי קדשה. כן, הוא מזמן אותם, ואז ויעל ברגליו 10,000 איש, והם עולים בסופו של דבר להר תבור, ודבורה הולכת איתו. הכתוב מספר לנו בהמשך,
למה דבורה, למה דבורה אומרת לו את הפסוק הזה באמצע, כי ביד אישה ייתן השם את סיסרא?
זה היא אומרת לו שהוא עוד מדברת איתו קודם, הוא כשהוא רוצה שהיא תלך, שהיא תלך איתו, אז הוא אומר לה, עדיף שתלך לבד, משמעת שאני אלך איתך, תסמוך, תלך.
זה לא נבואה שהשם יפיל את סיסרא ביד יעל?
זה יכול להיות, כן? כי פה הדיון הוא אם היא תלך איתו או לא, כן? ונכון שבדיעבד התברר שביד אישה זה לא דבורה, ביד אישה זה תיעל, אבל זה גם לא ברור כרגע. בכל אופן, הכתוב מספר לנו בפסוק י"ב, ויגידו לסיסרא כי עלה ברק בן אבינועם הר תבור. כן, יש לכל הצבא בעולם העתיק מודיעין, כי כשמרכזים כוחות אז הם הבינו פתאום שיש 10,000 איש ביום אחד בהר תבור, זה לא טיול שנתי של איזה שבט בבני עקיבא, וזה לא איזה מסע לכבותו בשבט. ואם הם הבינו שיש פתאום 10,000 איש, אז הם הבינו שכנראה יש פה התארגנות צבאית ישראלית שנועדה לה... כמובן שבשביל ברק, בשביל סיסרא זה אור אדום. אם הם מרכזים 10,000 איש בהר תבור, זה אומר שעומדת לפרוץ מלחמה, וכדאי לו להגיע כמה שיותר מהר לשטח, לנסות לנטרל את ההתארגנות הישראלית. ואכן בפסוק י' ג' ויזק סיסרא את כל רכבו, 900 רכב ברזל, ואת כל העם אשר איתו, מחרושת הגויים לאורך תוואי נחל קישון. ושימו לב, הם הולכים לאורך התוואי לעבר כיוון של הר תבור, הכוחות של ישראל על הר תבור. עכשיו תבינו שהיד של סיסרא ויבין זה להגיע להר תבור ולהקיף אותו וליצור מה שקוראים היום כיתור של הכוח הישראלי שמתארגן בהר תבור, כי ברגע שהוא יקטר אותו אז הם בעצם לא יוכלו לעשות כלום. זה היד. ועכשיו פתאום הם מוצאים את עצמם מחותרים עם 900 רכב ברזל, והשאלה מה עושים? ותאמר דבורה אל ברק, קום, בערך מה שהשם אומר למשה בים סוף, יאללה קדימה הסתער, תלכו, לאן? יש ים, אותו דבר גם פה, קום, כי זה היום אשר נתן השם את סיסרא בידיך, הלא השם יצא לפניך. אבל מה לרדת? מה זה? לדפוק את הראש בקיר, יש למטה רכב ברזל, לאיפה נלך? הוא אומר כן תלך, יהיה בסדר. וירד ברק מהר תבור ועשרת אלפים איש אחריו. עכשיו מתחילה פה תנועה, תנועה שלא ברור בדיוק מה, איך היא תתפטר מבחינה צבאית. זה כמו לדפוק את הראש בקיר בתנופה, מה הקטע? ואז בפסוק תדבב ויהום השם את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני ברק. וירד סיסרא מעל המרכבה וינוס ברגליו. עכשיו השאלה, מה קרה פתאום שנהייתה כזאת מהומה? מה קרה פתאום שהצבא הכנעני המטיל מצור סביב הר תבור, שעליו מרוכזים 10,000 לוחמים ישראלים, מה קרה פתאום שהם נכנסו למין מהומה כזאת? מה קרה פתאום שהרכב הזה ננטש והם בורחים רגלית, כולל שר הצבא? מה קרה? פה הכתוב שותק ולא מספר לנו, אבל כבר ראינו קודם שיש דברים שמתבררים טוב יותר בשירה עצמה. והכתוב מספר לנו בשירה איך הדברים קורים. הנה בפרק ה' בפסוק ד' אנחנו קוראים באמצע הפסוק, ארץ רעשה גם שמיים נטפו, גם אבים נטפו מים, הרים נזלו מפני השם. וכך אנחנו קוראים גם בהמשך, כאשר בפסוק א' הכתוב מספר לנו, או כבר מפסוק א', מן שמיים נלחמו, נחל קישון גרפם, נחל קדומים, נחל קישון. ובין מורי ורבותיי, קרה פה משהו שכתוצאה מאיזה שינוי שחל לא צפוי תוך כדי התנועה של לקוחות ישראליים, קרה משהו שגרם לקוחות הכנעניים לנטוש את רכב הברזל ולהסתלק. ומה קרה? פתאום ירד גשם זלעפות. הם יצאו במזג אוויר אביבי. ופה צריך להסיף נתון שפה קשה לראות אותו. קודם כל, מלחמות בעולם העתיק, ובמידה רבה גם היום, לא מתנהלות בחורף. כי אז גנרל חורף עלול להכריע את הקרב. יש לנו דוגמאות רבות, גם בהיסטוריה הרחוקה וגם בהיסטוריה הקרובה. הקרקע בעמק ישראל היא קרקע שחורה כבדה. כשהאדמה יבשה, אין שום בעיה לנסוע עליהם גם באופניים. לא על האספלט, על האדמה. בוודאי שרכב ברזל יכול לנסוע מצוין בשטח מישורי עם אדמה שחורה קשה. אבל ברגע שיש מים, זה הופך להיות בוץ טובעני. וגם מי שהולך רגלית עם הגפיים ודורך בתוך מקום מבויץ כזה, אז הסיכוי הוא שהמגף יישאר תקוע בתוכו ואתה תצא עם הגרביים החוצה, או שתצליח לסחוב את הכל עם איזה חצי טונה של בוץ עליך. מי שמכיר באזור של השפלה, אז הם מנקים את הרגליים עם איזה רשת קטנה, ככה, איזה משהו ככה. מי שמכיר בעמק, יש להם איזה מתקן כזה גדול בצורת קשת כזאת שמחזיקים, וברך בגובה של איזה 30 סנטימטר מהאדמה יש איזה פס מתכת, ואז אתה רוצה להיכנס הביתה אחרי שאתה בא מבחוץ, אתה מחזיק טוב כדי שלא תיפול, מרים בקושי את הרגל, וצריך לגרד על הברזל הזה את הבומבות של הבוץ שנדבקו לך. זה הסיטואציה של עמק ישראל. עכשיו, כשהם יוצאים, מה זה?
איפה רואים מתקנים כאלה?
בכל מושב וקיבוץ של עמק ישראל, תראה, אני זוכר את זה החל מילדותי, כשהייתי נוסע על הדודים שלי במגדל העמק, והסתובבתי הרבה בעמק, אני יודע, אני ראיתי את זה. הרבה, גם להם בכניסה לבית היה כזה מתקן, כי בשביל לגרד את העסק, אי אפשר להיכנס. מתקן כזה, אתה בא אליו עם מגפיים, אז הוא נדבק לך, המתקן נדבק לך למגף, כן? זה לא, במקום שהוא ינקה את זה, צריך לנקות אותו, כן? אז מוריי ורבותיי, המציאות היא כזאת והיא פשוטה, ובעצם זה הרעיון. הקרב יוצא במזג אוויר אביבי. כי לא יוצאים למלחמה, ורכב הברזל לא מגיע מחרושת הגויים להר תבור במזג אוויר לא אביבי. אבל קורה פעם ב, שמזג האוויר משתנה באופן פתאומי. וכשהם כבר בשטח, לפתע ניתח גשם, וזה מה שדיברנו קודם, על האבים, על המים, על איזה שבר ענן, שגואה ועולה ופשוט שוטף את העמק. ואז מה שקורה, רכב הברזל שנמצא בשטח פשוט שוקע בבוץ. רכב ברזל ששוקע בבוץ, הסוסים לא יכולים להתקדם, ואז מתחילה המהומה, הם מתחילים להרקות בהם הרכבים כדי שהמרכבה תנוע, הסוסים לא יכולים לנוע, ומתחילה מהומה רבתי. עכשיו טנק גם היום, כשהוא פורס זחל והוא לא יכול לנוע, הוא הופך להיות מטרה של כל הזירה מסביב. כשהוא נע ומסתובב, הוא אימת המרחב. למה? עם המקלעים שלו ועם התותח שלו, הוא יכול לעשות שמות. אבל אם הוא תקוע, אז כולם מתלבשים אליו. זה ענק, איזה גוליבר כזה קשור, שהוא יכול לעשות שום דבר, ואפשר לפרק אותו לגורמים, אפילו גם מדהים. וזה בעצם מה שקורה גם בסיפור הזה. אנחנו מוצאים פה סיטואציה שבה רכב הברזל תקוע בגלל הגשם והבוץ שנוצרו בעקבותיו. אני תמיד, א', יש לי סיפור טרי מלפני שנה. טיילנו פה בעמק האלה. יצאנו במזג אוויר יפה, באמת יפה. כולל עשינו הפסקת ארוחת בוקר, והתחלנו ללכת, ופתאום, תוך רבע שעה, ממש תוך רבע שעה, ממזג אוויר יפה, פתאום באו עננים, נהיה שחור, ותוך רבע שעה התחיל לרדת גשם זלעפות במשך 45 דקות. אני הובלתי את הטיול הזה, וכולם נכנס, מה זה, היינו רטובים עד לשד עצמותינו, זה כפשוטו, ממש. לא היה לי מה לעשות, אלא להזיק את האוטובוס, שעמד בבית גוברין בקרבת מקום, חיכה לנו שם בסוף המסלול, אמרתי לו, תבוא, 4 שעות יותר מוקדם, אין טעם, א', אפשר להמשיך ללכת ב... כשאנשים סחוטים ורועדים מקור, ובית, הדרך כולה בוצית, אי אפשר לטייל הלאה. והלכנו אומרים, ממש תוך רבע שעה המציאות השתנתה מהקצה לקצה. חזרנו הביתה ב-12 במקום ב-4-5, ספוגים, רועדים, ישר מקלחות חמות, כל הבגדים, ממש הכל, עד הלבנים, ספוגים מים, ככה. עכשיו זה קורה פתאום. אני תמיד מביא דוגמה אחרת, יותר מרתקת. אותו סיפור יש ברמת הגולן. תראו, יום חג הסוכות, יכול לרדת בסוכות גשם? יכול, אנחנו מכירים הרי את המציאות. תארו לעצמכם שביום הכיפורים, של מלחמת יום הכיפורים בבוקר, שזה ארבעה ימים לפני סוכות, חמישה ימים לפני סוכות, היה יורד ברמת הגולן גשם, שעתיים, לא יותר. זה לא מציאות בלתי אפשרית, נכון? עכשיו, הצבא הסורי, כידוע, תכנן מתקפה משולבת עם הצבא המצרי. המצרים היו אמורים לפרוץ מאזור התעלה, הצבא הסורי פרץ את כל הקו ברמת הגולן, ובו זמנית, בשעה שתיים, המתקפה צריכה להתנהל. תאירו עצמכם שבשמונה בבוקר, אחרי שכל התוכניות כבר קיימות וכל הכוחות בשטח, פתאום היה מתחיל בשמונה בבוקר גשם של שעה וחצי ברמת הגולן. גשם טוב של שעה וחצי ברמת הגולן, הופך את כל הצירים שם לבוציים ברוח הדברים שדיברנו קודם. שום רכב, טנקים, תותחים, כל מה שהסורים שפכו שם בכמויות אדירות במלחמת יום הכיפורים ברמת הגולן, לא נוסע בתנאים כאלה. ואז הסורים מטלפנים למצרים ואומרים לכם, תראו, אנחנו לא יכולים להצטרף. אז שתי אפשרויות, או שאתם לוחמים לבד, או שאתם דוחים את כל התוכניות לפעם אחרת. כי אני במצב כזה עבוד, חבל להיכנס. הגשם הזה כידוע לא ירד, והתוצאות של מלחמת יום הכיפורים מוכרות. במילים אחרות, מוריי ורבותיי, זו דוגמה קלאסית לריכוז כוחות, ושגשם טוב אחד יכול לשנות לגמרי את תנאי הזירה, לא רק בעולם העתיק, גם בעולם המודרני, ודאי שבעולם העתיק. ולכן, כשרכב הברזל של סיסרא נע מחרושת הגויים לעבר הר תבור, מזג האוויר היה מצוין. שינוי פתאומי, לא צריך להיות פה איזה נס, לא צריך להיות פה איזה פריצה של חוקי טבע. זה קורה פעם ב. זה שקרה בדיוק בעיתוי הזה, זה כמובן השגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא. לזה הוא התכוון, אל תדאג, תרד, אני אטפל בהם. איך? נדאג שיהיה גשם כמו שצריך, ובזה יגמר הסיפור. עוד שנייה, ואז כשיש גשם כזה, אז אנחנו כבר מבינים שיש מאומה, וכולם בורחים, כי רכב הברזל הופך להיות מלכודת. יתרונם של אנשי חיר במצב הזה הוא גדול לאין ארוך מאלה שצמודים לרכב הברזל, ואנשי רכב הברזל פשוט לוקחים את הרגליים ובורחים, וזה מה שקורה גם עם סיסרא, וכמו שהוא עשה גם הלוחמים האחרים. הם בורחים, ברק רודף אחריהם, הוא מכה אותם, הם בורחים חזרה לכיוון חרושת הגויים, והוא מכה אותם. סיסרא נס לכיוון הנגדי, כן? והוא מגיע ומנסה למצוא מחסה ומסתור אצל יעל שאת חבר הקני, בתוך אוהלה. היא מזמינה אותו, ואנחנו יודעים שהיא עשתה מה שקוראים את המכה בפטיש, כפשוטו של המלחמה הזאת. לקחה פטיש, נתנה מכה בראש עם יתד, וזה היה המכה בפטיש של כל המלחמה, כי ברגע שעשו לו חודי ראש עם יתד של אוהל, כן? אז זה גמר את הפיקוד הבכיר, ובזה גם נחתמה המלחמה. זה בעצם מה שקרה, ובאמת הכתוב מספר לנו על הדרך שבה הצבא הכנעני עם היתרון הצבאי הגדול זכה ליתרונות ורבים עד רגע מסוים שבו הכל התהפך כתוצאה מתופעה אקלימית שנקורית מפעם לפעם, והיא שינתה לגמרי את פני הזירה, ניטרלה את היתרון של רכב הברזל, ונתנה עדיפות במאומה שנוצרה כתוצאה מכך ללוחמי החיר, שיקו את אנשי הצבא הכנעני מכה מוחצת. כן, בבקשה.
הזכרת את מלחמת יום כיפור, אז במלחמת יום כיפור הצמנו פצצות, ובתוך כל מאגרי המים בבקעה, כאילו, בעמק יזרעאל, במטרה להפוך את זה ל...
מלכודות. יפרצו, כן? תראו, יש הרבה דברים שמנסים לעשות, אבל אני אומר שיש דברים שלא השתנו, ולכן הרבה פעמים תובנה של קרבות, גם מן האומה העתיק, מבחינה מסוימת, עם משמעויות צבאיות של תופעות כאלה ואחרות, יכולות לתת רעיונות מבצעיים, ואו אם הם נוצרים המצבים הללו, אפשר ללכת איתם בחשיבה יצירתית תוך כדי תנועה, ולהבין משמעויות שיכולים לקרוא. כי טנקים או רכב ברזל, מבחינה זאת, אם הם נתקעים בבוץ ובתנאים של מקום שהופך להיות לא אוויר, זה לא משנה כרגע באיזו תקופה זה קורה. כן.
יכול להיות סיסרא היה מסביב להר, וזה היה כמה ימים שיעל ודבורה וברח ידעו שזה כאילו יום אחד יבוא עם מזג האוויר לא טוב?
אינני יודע, הכתוב לא מספר לנו כמה זמן הם היו. ברור לגמרי שהתוכנית הזאת, או האמירה לך רד כי נתן השם בידך, זאת אמירה נבואית. זאת לא אמירה שהיא אמרה רק שיראו מה קורה במזג האוויר בחוץ, אלא עכשיו תרד. אני חושב אפילו יותר מזה, שבה שהם התחילו לנוע מן ההר למעלה למטה, הדברים עוד לא קרו. לוקח זמן, זה לוקח איזה חצי שעה או משהו כזה, אבל זאת החצי שעה שבה פתאום השתנה מזג האוויר, ופתאום ירד הגשם המסיבי הזה, והגשם הפתאומי המסיבי הזה שינה לגמרי את פני הזירה.
כמה זמן זה לוקח של הילדים, של הצבא, של הכנענים, ללחם מהחרוש את הגויים להר תבור?
תראה, עם רכב ברזל זה סיפור של כמה שעות. יכול לקחת 4-5 שעות, משהו כזה.
ולא יכול להיות שכאילו... דבורה ראה את זה, יכולים לראות שזה יורד גשם, אז היא אמרה,
אם הם היו רואים שעלול לרדת גשם, יכול להיות שהם לא היו יוצאים בכלל.
כבר יצאו, הם יחזרו אם הם ראו שזה...
יכול להיות. הוא ייתן להם לעמוד על ההר, נראה מה יהיה. להם להיכנס לתוך סיטואציה של מרכבות בגשם, זה מכת מוות, זה לנטרל את הצבא. עדיף להם לא להיכנס לסיטואציה, להישאר בבסיס שלהם, לחכות לתנאים יותר טובים, וההנחה היא שכירד גשם במצד שכנגד לא יזוז. פרק A, שירת דבורה. כפי שכבר אמרנו קודם, שירה, ולא במקרה, לא מזמן קראנו את זה כהפטרה, כהפטרה לפרשת בשלח. כאשר שירת הים היא שירת דבורה.
גם את פרק ד' קראנו.
בבקשה? כן, תלוי, כן, לפי איזה מנהגים. בכל מקרה, אצל האשכנזים קוראים את הכל, וזאת אחת ההפטרות הכי ארוכות. ודאי אם הכי לא בודקתי מילים, יכול להיות, אני לא אומר, ודאי אחת הכי הארוכות שיש. ובאיזשהו מקום, ההפטרה הזו מבטאת משהו מאוד פשוט. אנחנו מכירים את המציאות של שירת הודיה על ניצחון. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, כן? כאשר זה היה בעקבות הניצחון על הצבא המצרי שהוכה באופן עוצמתי. גם פה המתח שהצטבר לקראת הקרב הזה והמתח לקרות מה שקרה, פתאום לפתע כשהיה המהפך הגדול הזה עם התוצאות המדהימות הללו, פרצה השירה באופן טבעי כשירת הודיה על הניצחון. בכלל אם תשימו לב בתנך בכלל, שירות הם שירות הודיה על ניצחונות צבאיים. גם שירת הים, גם שירת דבורה, גם שירת דוד ביום הציל אותו מכף כל איביו, מכף שאול, גם קראנו בספר יהושע בפרק י"ב את המבנה השירי של סיכום המלחמות, נכון? זה אחד, זוכרים? שני הטורים. שירות הם שירות של ישועה צבאית. גם שירת האזינו במידה רבה, לא ניכנס כרגע לכל שירת ישוע. גם בבקשה, כן כן, זה נכון. אם כי גם שם יש, גם שם יש אמרי מאבק עם האמורי, עם מלכי האמורי, שיש סיחון ואוג, וזה בתוך כל זה היה גם שירת הבאר.
לפי רשי זה היה בדיוק כך מלחמה.
כן, אז לפי רשי וגם מתוך ההקשר די ברור שגם שם היה פה הקשר של מלחמה. אז שירה זה גם, שירה זאת התפרצות רגשית עוצמתית מאוד. שירת חנה זה תפילת חנה בדרך כלל, זה לא שירת חנה, אבל גם שם זאת שירה, והיא שירת הודיה על ישועה, נכון? אז יש משהו במבנה שירי שהוא מבטא משהו לא שגרתי, משהו שמבטא מציאות לא שגרתית, וזה באמת איזו חוויה שבדרך כלל באה מתוך תחושה של איום קיומי קשה, שלפתע פתאום משתנה באופן דרסטי, ואתה יוצא מן המיצר למרחב, ואז שרים. זאת שירת הודיה. וזה מה שמשותף גם לשירת הים וגם לשירת דבורה. כאשר בשירה הזאת הכתוב מתאר לנו כל מיני דברים שחלקם כבר ראינו, ובין השאר יש בשירה הזאת כמה הערות לסדר על דרכי ההתנהלות של שבטי העם. אנחנו מוצאים שהיא משבחת בשירתה, בבקשה? עין. אנחנו מוצאים שדבורה משבחת מאוד את כמה מן השבטים. פסוק י' ד' מיני אפרים אחריך בנימין, מיני מחיר שזה מנשה, ומזבולון ויששכר. ובכן, אלה ארבעת ששת השבטים שהיא משבחת אותם על השתתפותם במלחמה. אז מי הם? תכף נראה. אז ככה, היא משבחת את אפרים ובנימין. עכשיו, שאלה למה הם הגיעו. תראי שמי שיגיע יהיה מנשה שגובל בעמק ישראל, ישכר, זבולון ונפתלי, כן? הם יגיעו. הם יגיעו למה? כי הם נמצאים בחיכוך, כן.
אם אתה צודק במיקום של חרושת הגויים, אז גם השם
תראה שם. כן, נכון. אבל תכף נדבר. בכל מקרה, אנחנו מוצאים פה למה אלה קיבלו צלש. כי הם הגיעו. השאלה, בעיקר הוא מתאר את זבולון ואת נפתלי במיוחד, שכבר היינו, כי הם באמת היו הראשונים שעשרת אלפים ראשונים למשל יצטרו על כך. למה אפרים ובנימין שהם יותר רחוקים הגיעו? אני מניח שזה קשור להשפעתה של דבורה שישבה פה בין שני השבטים הללו, והיא הצליחה לרתום גם נציגים שלהם למאבק, כנראה בהשפעתה, כי היא ישבה בקרבתה. היא מותחת ביקורת על ארבעה שבטים.
היא לא כותבת על נפתלי. היא לא כותבת נפתלי בשבע.
בטח.
איפה?
נפתלי כבר בהתחלה. היא משבחת אותם, אבל הוא אומר, היא אומרת גם ב... כן, כתוב פה ב... יש פסוק, תראה, פסוק י"ח. זבולון, עם חירף נפשו למות, ונפתלי על מרומי שדה. אפילו היא חוזרת אליהם, אחרי הביקורת, אליהם ביתר שאת. אוקיי? עכשיו, את מי היא... מותחת עליו ביקורת? אז היא מותחת ביקורת על ארבעה שבטים. היא מותחת ביקורת על ראובן, היא מותחת ביקורת על גד, היא מותחת ביקורת על על גד, ראובן, גד ו
דן.
דן, גדן, כנראה שדן עדיין פה, ועל אשר, נכון?
כן, אשר, אשר, כן.
למה? כי השבטים הללו צריך שהם יבואו, כן, אשר בגלל ההערה שאמרת קודם, אבל הם לא באים. כל אחד עסוק, אלה עסוקים כפי שכתוב פה לשמוע שריקות עדרים, הם מסתובבים עם הרכוש שלהם, ולהמשך לפרשת המזבח ביהושע, ועל זה שהם יהיו שקועים ומנותקים, ושני השבטים הללו יושבים וככה על המסחרה, הם יושבים ליד הים, ויש להם כל מיני עסקים והם בביזנס, אין להם זמן להתעסק עם עם ישראל. בבקשה. כן, אבל כנראה שהוא התקרב, גם אם הוא ישב יותר פנימה, הוא היה עסוק בכל מיני ג'ובים, שהיה שם סחר בנמל יפו, כן, ובאזור העיר שיושבת על שפך הירקות, כן, וזה גם נמל, והכנענים שם סחרו, וכנראה שאנשי דן, היה להם שם כל מיני עסקים. הם לא גרו שם, אבל הם היו בקשרי פרנסה ומסחר, ולזה היא רומזת, כן, ודן למה יגור אוניות? אשר ישב לחוף ימים, ועל מפרציו ישכון. ואשר יש לו את אקו, שהיא נמל, ויש לו עוד מיני נמלים. זאת אומרת, חבר'ה עסוקים בביזנס, אין להם זמן להתעסק ועם כלל ישראל. שוב, ביטוי קלאסי לשבר של אחדות האומה בתקופת השופטים. יש כאלה שבאים. עכשיו, היא שותקת לחלוטין ואיננה מתייחסת בכלל לשני שבטים. השבט האחד שהיא לא מתייחסת אליו הוא יהודה, השבט האחר הוא שמעון. למה? כי מהם, בוא נגיד, היא באמת כבר לא מצפה. איך הם אומרים? הם רחוקים מדי מזירת ההתרחשות. היא כן מצפה שאם בנימין ואפרים הגיעו, גם ראובן וגד המקבילים להם במזרח, גם יגיעו. אם זבולון מגיע ונפתלי, שגם אשר יגיע. ודן, שהוא בוודאי בקו הרוחב של אפרים, גם יגיע. אז הציפייה היא שמי שנמצא בצווחים כאלה שהוא מודע לעניינים, תראו, יהודה ושמעון יכול להיות שבכלל לא שמעו על כל ההתרחשות. ייתכן מאוד שהם שמעו עליה אחריה, אבל הם לא היו מאורים בנעשה, ולכן היא לא נוקטת שום עמדה ביחס אליהם. היא לא אומרת להם לא צלש ולא דברים לא טובים, מצד שני, אלה שהשתתפו מקבלים צלש, אלה שהשתתפו ביותר מקבלים צלש כפול. ואילו את השבטים שעסוקים בעניינים החומרניים שלהם, ובגלל זה נעדרים מן המאמץ הלאומי להצלת האומה מיד משעבדיה, הם מקבלים ממנה נזיפה. אבל אולי זאת גם חלק מהבעיה. אי אפשר לעשות יותר מזה. היא לא יכולה לחלק צו 8, היא יכולה לראות שיש 40 אלף בישראל המתנדבים בעם, היא קוראת להם בפסוק ת'. אפשר להתנדב. מי שבא ברוך הבא, שימו לב, 40 אלף מתוך 6 שבטים שכן באו, חצי עם. מה זה 40 אלף מחצי עם? אנחנו מכירים את הצבא של יהושע, שהיה 600 אלף, כמו בימי משה, נכון? יש את המפקד בלערבות מואב, 60 אלף. ומה זה 40 אלף מתוך 600 אלף? זה פחות מ10%. כלום. גם בימי המלאכים בהמשך הצבא יהיה מאות אלפים. אז מה זה? זה כלום. לכן אני מתאר לעצמי שגם אלה שהשתתפו באו באופן ייצוגי, לא באו עם לא הפוטנציאל של הגיוס שיכלו להתגייס. ללמדך שכשיש בתקופת השופטים, חוץ מזה שאין איזה זרוע אחת שיכולה לגרום לכך שכולם יגיעו, הרי גם אין מישהו שיכול להעניש לא בגיוס ולא לאחר מעשה, אז היא יכולה להגיד צלש לזה ונונונו לזה, אבל בזה ניגמר הסיפור. והוא חלק מהביטוי של החולשה של תקופת השופטים, כולל המספרים שבסופו של דבר כן הגיעו, שהם זעומים, לא התגייסו כל, אלא כל שבט ששלח נציגות כלשהי כבר קיבל צלש. כן? אז באמת 10,000 היו הראשונים, עוד 30,000 הגיעו מארבעת השבטים הנוספים שלא היו בהתחלה, דיינו זבולון ונפתלי באו בהתחלה עם 10,000, עוד ארבע שבטים שמצטרפים אחר כך יחד הוסיפו עוד 30,000. ויש כאלה במיוחד שיושבים ורואים איך מתפתחים העניינים, וכרואים שיש אפשרות לעשות קופה מהעסק והאויב בורח, אז הם מצטרפים למרדף, הם באים להצטלם בתמונת הניצחון בסוף. ומכירים, תמיד שיש ניצחון כולם מצטלמים, שיש ועדת חקירה כולם נעלמים מהזירה, תחפש אותם בבתים איפה הם מתחבים. אז זה בדיוק מה שקורה. יש כאלה שהגיעו טרמפיסטים, וכמובן שמי שמקבל פה ברכות מיוחדות היא אותה יעל אשת חבר הקיני, שבעוצמתה, בתעוזתה ובמעשיה עשתה מעשים מעשה שהכריע במידה רבה את ההנהגה. אולי בסופה של השירה הכתוב מתאר לנו פה אחת התמונות המעניינות, פסוק הפחת, באמו של סיסרה, האמא של שר הצבא, רואה שהבחור לא מגיע חזרה. בלי ספק, כמו כל אמא שהבן שלה בשדה הקרב, היא דואגת, והיא מבינה שהוא בתור שר צבא נמצא בחזית, והיא בהחלט צופה ומחכה לראות, והיא רואה שהוא לא חוזר, והשהות מתארכת. ואז כל הנשים שמקיפות אותה מנסות לעודד אותה, אל תדאגי, הוא מקייף, הם מחלקים עכשיו שלל, הם עכשיו אונסים נשים, רחם רחמתיים לראש גבר, הם כשהידים טובים, הם זוכים ל-72 בתולות. בקיצור, האידיאולוגיה הידועה חוזרת פה שוב ושוב בפרקים הללו, ואתם רואים בדיוק מה ההבדל בין זה. ככה מנחמים אמא, אל תדאגי, הבן שלך עכשיו אונס בכיף, כן, זה פחות או יותר הצלש שנותנים לו. וזה כמובן מזוויע, ומי שלא מכיר על מה מדובר, שיקרא בחדשות איך מתנהגים בדאעש, או בניגריה, או בכל מיני מקומות, או בצבא הסורי המעולל וכו'. שם עליהם לא דנים כמובן בהג, זה מעשים מצוינים, וזה לא סותר שום חוק מאמנת ג'נבה כידוע, זה הכל על פי הנועל. היחידים שהם לא בסדר זה חיילי צה"ל בצוק איתן, שהם הפושעי המלחמה הידועים שצריכים לעמוד לדין על המעשים החמורים שהם ביצעו. אז זה פשוט משהו, שום דבר לא חדש, לא השתנה. וכשאני קורא את הפרקים האלה, אני שומע את החדשות, ואני מהחדשות של מהפרקים האלה מגיע לחדשות, והכל ממשיך באותו ראש, זה הכל בסדר. השיידים האלה רק יופתעו, במקום לקבל 72 בתולות, הם יקבלו בתולה אחת בת 72. אבל זה תהיה הפתעה מאוד לא נעימה כשהם יגיעו לעולם האמת. להתראות. מה זה?
צריך יותר
מ-40,000
לוחמים?
איפה?
בקרב הזה.
בקרב הזה לא, יש רק 40,000.
צריך יותר?
אני לא יודע, תראה, יכול להיות שבדיעבד...